שהיה מספיק את יום חורבן ואת המקדש. וכך הוא אומר בפרק כ"ט, כי יום תהופה ומוסה ומוכה על אדוני אלוהים צבאות בגי חיזיון, מקרקעתי לשוע אל ההר. והפסוק הזה צריך הרבה תיאורים. יום מהומה, מרוסה, מרוחה, והשם אלוקים צבאות, כמובן, פחות או יותר לכולם. אבל איפה זה כחיזיון? מה זה כחיזיון? בית המקדש. למה הוא נקרא כחיזיון? ומי זה מקרקע קיר? ולמי שוע אל ההר? אז המדרש מביא כמה ביאורים. ביאור אחד אומר שזה יום מעובד, יום של בכי כל הדורות עד שיבנה בית המקדש. יום מרוחה או מבוסה, ואיפה זה? בגי חיזיון. מה זה בגי חיזיון? אומר המדרש דע שבבית המקדש כשהיה בנוי, משם היו באים כל החוזים, כל הנביאים. ולכן אחר החורבן נפסקה הנבואה. כמו שהמדרש מביא על ירמיה הנביא, ששבע שנים אחרי החורבן היה הולך יום יום אל מקום המקדש, מחבק את האבנים, מנשק אותם ומוחה עליהם. עד שיום אחד אמרו לאחד פילוסוף יווני מפורסם, שאינני רוצה להזכיר את שמו, הגיע אותו פילוסוף ואמרו לו שיש ליהודים אדם גדול, ענק, ויודע נבואה ומתעסק ברוחניות. אמר אלך ואראה אותו. נסע לירושלים ובא ושאל איפה נמצא ירמיה הנביא שאמרתם לי עליו. שלחו אותו למקום המקדש. עמד שם וראה במשך שעתיים שלמות את ירמיה הנביא בוכה ומקונן שבע שנים אחרי החורבן. אחרי שסיים ניגש אליו אותו פילוסוף ושואל אותו, אדוני, אתה ירמיהו בן חלקיהו? אמר לו, כן. אמר לו, אני מתפלא עליך, נביא גדול שכמוך בוכה על האבנים האלה, מה זה נותן? נחרב את המקדש. די, עברו שבע שנים. אפילו על המת, גזרה שהשתכח מהלב אחרי 12 חודש, ואתה עדיין בוכה שבע שנים. ענה לו ירמיה, אוי, אוי לגויים, שהם לא מבינים כלום. כל העסקם זה העולם הזה. אמר לו, תדע, אני זכיתי לנבואה. זכיתי למדרגות המוכניות שהיו לי, או שיש לי גם היום, נשאר לי. הייתי בא לבית הזה, הבית הגדול והקדוש, להסתכל על האבנים, מהאבנים הייתי מקבל חוכמה, מהאבנים של המקדש הייתי מקבל נבואה. מהם היה לי ענבה, מהם היה לי ירעת חץ. עכשיו אין בית המקדש, על זה אני בוכה, על הרוחניות שעבדה. זה גה חיזיון, גה שכל החוזים היו חוזים בו ומתנבאים ממנו. ממשיך המדרש ואומר, מה זה מקרקע קיר בשוע אל ההר? מי זה המקרקר? אז הפירוש הראשון במדרש, שישראל כשהגיע לנבוכדנצר מירושלים היו מקרקרים את בתיהם, כלומר חופרים בפטישים ובזמלים ובונים ביצורים כדי שהאויב לא ייכנס, מכשולים שהאויב לא יוכל לפגוע בבתים. זה הפשט. אבל ממשיך המדרש ואומר, מקרקע קיר, קיר זה התרנגול. תרנגול, כשהוא מחפש את זוגתו שנעלמה לו, הוא צועק ומרעיש. אומר המדרש, הוא מרעיש. כביכול הקדוש ברוך הוא נמצא כאן. הוא צועק ואומר, איפה ישראל? הגיע לבית המקדש אחרי החורבן ורואה אין בית מקדש, אין כהנים ולוויים, אין את ישראל במעמדם, אין קורבנות ואין עבודת הקודש. התחיל לצעוק כמו שהתרנגול כביכול מחפש את בן זוגתו וקוקר וקורנה. ככה הקדוש ברוך הוא ממשיך המדרש ואומר, ועד היום הקדוש ברוך הוא בכל פעם הולך לבית המקדש ורואה אותו חרב וצועק ומתאבל ובוכה, בני היכן הם? כהני היכן הם? לביאי היכן הם? בשוע אל ההר. דבר אחר, מקרקע קיר. קיר זה השכינה הקדושה. איפה ראינו שהשכינה נקראת קיר? הרי למדנו את הלכות תפילה מחזקיהו המלך. חלק מההלכות שם הגמרא דורשת. ויסב חזקיהו פניו אל הקיר. כמה פירושים נאמרו שם בגמרא. אחד, שהמתפלל לא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הקיר. דבר אחר, מלמד שיתפלל מקירות ליבו. מה פירוש מקירות ליבו? אומר הזוהר הקדוש, כשאדם מתפלל צריך לזכור, כמו שאמר רבי אליעזר, וכשאתם מתפללים דעו לפני מי אתם עומדים. השכינה נמצאת תוך 400 של מתפלל, אפילו מתפלל יחיד, חס ושלום, צריך מתפלל יחיד. בכל זאת השכינה נמצאת שם, ואסור לעבור תוך 400 של מתפלל. והשכינה נקראת קיר. ויסב חזקיהו פניו אל הקיר, שיתפלל מקירות ליבו, פנה אל השכינה הקדושה מכל הלב. כמו שהגמרא אומרת על הפסוק, נישא לבבנו אל כפינו אל אל בשמיים. אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן סופך נפשו, שם נפשו בכפו. זאת אומרת, כשהוא מתפלל הוא אומר לקדוש ברוך הוא בליבו, אם אתה לא שומע אותי אני מת, הנה הנשמה שלי פה, תחזיר לי אותה, תמלא את תפילתי. כך התפלל חזקיהו. גם כאן, מקרקעת קיר, הקדוש ברוך הוא צועק אל השכינה הקדושה, שהיא יצאה בגלות עם ישראל, עם בו אנוכי וצרה, כמה אלפי יהודים, כמה מיליון יהודים, יש בחוץ לארץ, ויש מהם נידחים בכל מיני מקומות, והשכינה שמה סובלת בגללם. רבי אברהם אזולאי כותב שאפילו יהודי אחד, כשיוצא מהארץ לחוץ לארץ, השכינה גולה איתו. והיא לא נחה עד שהוא חוזר. על אחת כמה וכמה, מיליון יהודים שלצערנו מנותקים משבת, מקדושה, מטהרה, מתורה. כמה צער יש לה לשכינה, כמה היא סובלת בגלל זה. והכל מהיום הזה, כותב רבי אברהם אזולאי בחסד אברהם, דע ששורש כל הצרות שיש בעולם, אם של הכלל של כל עם ישראל, אם של כל יהודי ויהודי, זה רק בגלל חיסרון בית המקדש. שאם היה בית מקדש, כל זה לא היה קורה. ונבין את העומק, את המשמעות של החורבן, ונבין על מה אנחנו צריכים לבכות היום. על הכל, על הכל, עם כל הצרות, כמה נשירה של בחורים יש היום בנורא. ביום שישי היה אצלי איזה תמיד חכם היה בוכה, אבל היא כיתה שתמה בישיבה למעלה מ-20 בחורים נשרו עכשיו החודש האחרון בישיבה אחת, לא הולכים ברחוב, וכולנו יודעים מה זה ברחוב היום. כל הצריך לבכות, אם יש מין נפש אחת. ספר לכם מעשה שהיה איתי לפני למעלה מ-30 שנה. הייתי משגיח בישיבה קטנה בפורת יוסף, והיה תלמיד אחד שהיה לו ראש מצוין, מעניק, מקשה קושיות שהמפרסים עומדים עליהם. אבל בעוונות הרבים היה לו קצת חוסר הכנעה. הוא היה בא אליי אחרי שסיים את הסוגיה, שואל שאלות קושיות על אברהם אבינו. וזה עונה לו, שלא יחשוב שאין תשובות לשאלות. וכך היה בא שואל על יצחק אבינו. שבוע אחרי זה עם יעקב אבינו התעסק. אחר כך גם עם משה רבנו. יום אחד בא אליי ושאל אותי קושיות על הקדוש ברוך הוא. אמרתי, עד כאן, עצור. הלכתי למגיד שיעור שלו, עליו השלום מורנו רבי יהודה מעלה, שגם אני זכיתי ללמוד אצלו. אמר לי, הבחור הזה כופר, כופר. אמרתי, אם הרב אומר ככה, מה אני אגיד? הלכתי בערב אצל הגאון רבי יהודה צד כאן על השלום. אמרתי, מעשה שהיה. סיפרתי לו את כל האירוע, מתחילתו ועד סופו. ואמרתי לו, מה אמר רבי יהודה מעלה? הוא היה מאוד מכבד אותו. ואז אין לו תשובה. ועדה לשלום, רבי יהודה צדקה, היו אומרים עליו הרבנים, לא אני אמרתי, הרבנים היו אומרים עליו, שיש לו שק של תירוצים. אין שאלה בעולם שאין לו תירוץ עליה. מה הוא יגיד לי עכשיו? אמר לי, בן ציון, בחייך תגיד לי, האם התענית עליו? רציתי להגיד לו, מה בגלל הפרצוף הזה אני צריך לצוף? וסתקתי. חזרתי לאחוריי. לא עניתי שום מילה. והנה רבותיי, לא עבר חודש, והבחור הזה התחיל לספר את מעשיו. לימודה היה בסדר. הוא היה בתוך הלימוד. אבל גם את היראת שמיים. אחר כך בא אליי ואמר לי, הרב, אני לא אותו בחור שהייתי אז. אמרתי, אני רואה עליך. טפחתי לו על השכם. והיה מנהג בישיבת תורת יוסף שהנהיג הגאון רבי יהודה צדקה. כדי לעודד את התלמידים, שמי שהיה לו השכלה היה אומר לאנשים, מה אתם עושים, השכלות, סעודות, כל זה. תארגנו בתוך הבית או בבית הכנסת שני בחורים שיבחנו על מסכת שמונה בעל פה. תרוויחו מכל הצדדים. ואני הייתי ממונה לרשום את הבחורים מי ומי על איזה מסכת, מסכת. והיו כאלה איזה למעלה מעשרה כל שנה יותר. כל חודש זה היה מצוי, שני בחורים. בעיני הוא בא ואומר לי, אני רוצה להיבחן. טוב, מה אתה מדבר? אתה יש לך בעיות עם הקדוש ברוך הוא, עם אברהם אבינו? אמר לי, לא הרב, בבקשה, אל תזכיר לי את העוונות האלה. אמרתי לו, אבל איך אני אשא פנים לפני רבי יהודה צדקה? אבל אין דבר, הרב. ינסה, זה בסדר. הוא ועוד בחור, הלכו להיבחן. נספר לכם בדיוק מה היה. אחרי שעתיים, או יותר, כצוף הסדר, הגיע רבי יהודה צדקה לתוך האולם של הישיבה, של הישיבה הקטנה. תפס אותי ונשק אותי על ראשי. לא שאני מספר את זה להשתבח. אני רוצה לומר לכם איזו התפעלות שהייתה לו. אני בן ציון, מה עשית? אומר לי, אתה יודע, אני ראיתי אותו נכנס, הלב שלי נפל. אמרתי, מה עשה בן ציון, את מי שלח לי היום לכאן? אומר, פתח את הלב והתחיל להגיד דברי תורה, ושאלתי אותו, ובכוונה בתוך המסכת, שאלתי אותו שאלות באמונה, ושאלות שהוא היה לעצמו מתעסק איתן. בענה, בכנות, בנאמנות, אחת לאחת. רבותיי, הבחור הזה נהיה אברך, והיום יש לו בנים נשואים אברכים. ואני עד היום מכה על חטא. אוי ואבוי היה, אם היינו דוחים אבן אחר הנופל. איפה היה דמו ודם זכיותיו? דמו ודם זכיותיו. כאן צריך לדעת כאן הוא צריך לפקוט על זה. בפרט אנחנו בני עדות המזרח שהבחורים שהבחורים חס ושלום נושרים מסתובבים ברחובות. כאן צריך לחבק אותם, כאן צריך לקרב אותם ולדעת איזה הפסד מפסידים בנשמה אחת, בנפש אחת. מקרקר קיר ושוע אל ההר. מה זה לשוע אל ההר? שוע זה תפילה, לשון שמעה. אבל על איזה הר? אומר המדרש, זה הר המוריה, שמשם באה הוראה לעולם. ועליו אמר הנביא, מסע גחיזיון, מלך, כי עלית כולך לגגות. מי זה? ומי עלה לגגות? אז המדרש אומר, מסע גחיזיון, נבואה, שכל החוזים מתנבאים עליה. עד ירושלים. שתח כמה ירושלים נזכרת בנביאים בניסו. אם לפני החורבן, על החורבן עצמו, אם אחר כך, עכשיו אנחנו ניכנס לשבע דנחמתה, והדבר שכבר זה יתקיים בפועל השנה. כל הנבואות של ישעיה, מה עתידה להיות ירושלים? כל החוזים מתנבאים עליה. לא רק זה, אומר המדרש, לא עוד אלנה, שכולם עומדים ממנה, כל הנביאים שיש לישראל. הרי הגמרא אומרת, 60 ריבו נביאים היו לישראל. ולמה לא נכתבה נבואתם? בפני שלא התנבאו אלא לשעתם. ועל 48 נביאים, 7 נביאות שהיו לישראל, כולם התנבאו לשעתם והתנבאו לדורות. לכן בברכות ההפטרה אנחנו אומרים, בדבר אחד מדבריך, אחור וישוב וקם, כמלך נאמן אתה. ושבחו הבטיח שיבנה את ירושלים, הוא יבנה אותה. הוא הבטיח שישיב אותנו, הוא ישיב אותנו. הוא הבטיח שיחזיר שכינתו לציון, הוא יחזיר שכינתו לציון. אנחנו מאמינים, ועם כל הגלות והצרות האלה והחושך הנורא, אנחנו מתקיימים באמונה. והמדרש אומר שאפילו אין בישראל זכויות, אלא די באמונה הזאת שמקווים לביאת המשיח, זכות זה נגלים. אז נבין מה המשמעות של היום הזה, למה אנחנו בוכים, מה אנחנו מתאבלים. על זה שעדיין לא נושענו, על זה שעדיין לא זכינו, שתחזור השכינה לציון. בשואה אל ההר, זה הר המוריה. זאת אומרת, מסע גחי זיון מלאך, כי עלית כולך לגגות. אז הביאור הראשון, המדרש אומר, וזה מפורסם, שבזמן יחוניה מלך יהודה, עלו 300 פרחי כהונה, בחורים כהנים, לגג של בית המקדש, והתחילה השריפה להישרף. ודעו מה שהמדרש אומר, שהשריפה בבית המקדש הייתה, התחילה מבית קודש הקודשים ויצאה החוצה. כי בדרך כלל שיש שריפה, חס ושלום באיזה פינה, באיזה מקום או מבחוץ, זה נכנס לבפנים. כאן היה הפוך. ירד המלאך גבריאל, והוריד את הכחלת. 6 חודשים צילן אותה בידו. אמר, אוי ואבות, עם הכחלת הזאת, עם האש הזה יגעת, לא יישאר אף אחד. הוא השאיר את זה בידיים שלו 6 חודשים, ואמר, אולי, 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 ישובו בתשובה. כתוב שהוא נהנש על זה, אבל הוא רוצה להציל אותנו. עלו הכהנים בגגות, ובידם היו כל המפתחות של כל החדרים, של כל האולמות, כמה אי אפשר לספור. תפתח ספר יחזקאל, אתה לא תמצא, לא התחלה ולא תתחיל לספור אפילו. כמה חדרים ואולמות היה, כמה תאים, כמה מנהרות אפילו למטה. 3 היה כיפין, אגבי כיפין. 3 מנהרות בנה שלמה המלך מתחת להר הבית. ואם כהן היה לו את טומאה חס ושלום לצאת מגופו, באותו שנייה היה פותח פתח תחתון, פתח חירום, ובורח נמלט משם כדי לא לטמא את המקדש. ובכל זאת הכהן הגדול ביום הכיפורים היה מתוודה גם בידוי אחיו הכהנים, כמו שהמשנה ביומה אומרת. אז עלו לגגות, שלושות דורים, וכך אמרו, אני קורא לכם מה כתוב שם, לא זכינו,
להיות מספרים נאמנים. יונה של עולם, אני מפתחותיך לפניך. ויצאה כמניעת מן השמיים, לקחה את המפתחות, והם כולם קפצו לאס ונשרפו. ועל זה הנביא צועק, מלאך, כערית כולך לגגות, ענו לגג של בית המקדש, ושם הם נשרפו. ואחרי זה מה היה? דבר אחר אומר המדרש, מי זאת כערית כולך לגגות, זו רחל אמנו, ביום שנחרב את המקדש, היא הייתה שם, ולא רק היא, המדרש אומר שבאה עם כל פמליה של, שלה בשמיים, במרום. איי, ובאה לשם, הייתה צועקת, עד שבא הקדוש ברוך הוא ואומר לה, רחל, מה לך? שענית לגג. מה לא, מה זה מה לך? הבנים שלי. מה? הבנים שלי. איפה הם? איפה הכהנים? איפה הלוויים? עד שהבטיח לה הקדוש ברוך הוא שבשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומה. ועדיין אנחנו מצפים ומאמינים כל רגע וכל שעה. ואומר המדרש, הוא ממשיך לעורר, מביא בתוך המדרש את הפסוק הידוע מפורסם בסוף קהלת, וזכור את בוראיך ימי בחובותיך עד אשר יגיעו ימי הרעה. ואחר כך הוא ממשיך ואומר, עד אשר לא תחשך השמש והירח והכוכבים. שואל המדרש, מי זה השמש? מלכבת דוד. הרמב״ם כותב, מלכבת דוד צדיקים היו. היום קראנו בתורה, עבור לכם אנשים חכמים ונבונים, והרמב״ם בהלכות סנהדרין כותב, מי ראוי להיות דיין, ואת מי בוחרים בסנהדרין, ומי דן. הוא כותב שם שבע תנאים שצריך להיות לדיין, שם רחם עליו. שבעה תנאים, שיהיה לו חוכמה, יהיה לו יראה, יהיה לו ענווה, יהיה לו טהרה. זאת, זה עושה בפרק ב' בהלכות הנדרים. נותן אחר כך שמלכי ישראל לא יושבים בסנהדרין. אבל מלכי ודוד כן יושבים וכן דנים. מפני שצדיקים היו. מלכי ודוד. אז השמש, שנשאלו לשמש. כך אומר המדרש. מי זה הירח? אל הסנהדרין. זה יושבים כצורת ירח. ומי אלה הכוכבים? הוא אומר, זה חכמי ישראל והרבנים שבכל דור ודור. עד שלא יזור שומרי הבית אלה משמרות כהונה. ירדנו משמרות לביים. 22,000 לביים היו משרתים במשמרות בבית המקדש. וכולם נהרגו בחורבן. 22,000 לביים. ואחר כך אומר הפסוק, ואנשי חיל אל הכהנים והלביים. בטלו התוכנות, אלו שהיו דורשים משניות, שומרים 700, שומרים 800 סדרי משנה, היו ליהודה בן תמר, החברה, ולנו אין אלא שישה סדרי משנה. זה נקרא התוכנות. כי מעטו, תמעטו, אלו בעלי תלמוד. מה היה התלמוד? זה לא התלמוד שהיה פעם. תלמוד בבלי לבד. שואל על מטר הפחידה, הרי התלמוד היה אחרי החורבן. אבל הם כבר אמרו ודרשו וגרשו את כל מה שעתידים, אביי ורבה ורבה בר נחמני ורפפה ורב זבית ורב ששת, עתידים לדרוש ולומר, והיו אומרים פי אלף מזה. מסכת עבודה זרה של אברהם אבינו הייתה בת 700 פרקים, כמה לנו ישר. וגם זה כמעטו, גם זה בעוונות תורה מונחת בקרן זווית. וממשיך המדרש ואומר, יענו לכל הציפור. אוי, בסוף בא כל הציפור, זה נבוכדנצר מלך בבל, שבא כמו ציפור להחריב את בית המקדש. 7 שנים לפני החורבן, הייתה בת קול צועקת בהיכלו של נבוכדנצר, עבדה בישה, קום חריב ביתה. עבד רע, לך תחריף את הבית. הוא לא שמע עדיין. עד שאחרי 7 שנים יצא. וגם אז, הגמרא אומרת, הוא זרק חיצים בכל מיני צדדים, ונפל בסוף הירושלים. עשה כל מיני שיטות ודרכים לא להגיע לירושלים ולא להחריב אותה. אפילו שהוא היה כבר פעמיים קודם, והוא יקלה את מי שיקלה, אבל את צדקיהו הוא השאיר, ואת בית המקדש הוא השאיר, הוא לא נגע. עד שככה נגזלה אצלה. כך נגזל מלמעלה. אומר המגיד עליו השלום, רבן יוסף קארו, ספר מגיד בשרים, שאם היה מישהו מאיתנו יודע את הצער שיש למעלה בחורבן בית המקדש, לא היינו אוכלים ולא שותים ולא ישנים מגודל המרירות על החורבן. כשנבין איזה מצב זה, אנחנו נולדנו בתוך גלות, אז אנחנו לא מרגישים את המשמעות של החורבן. אבל צריך לדעת מה קורה למעלה, מה באמת מתרחש, מה צריך להיות, זה לא טבע. העולם צריך להתנהל על ידי הקדוש ברוך הוא ולא על ידי כל מיני ריקים ופוחזים. מי שולט על ישראל היום? עבדים משלו בנו. ובמשה הרשך אומר, אתה יודע מה זה עבדים? הם עצמם עבדים לשרים שלהם למעלה. יש להם מישהו למעלה שמכה להם על הראש ואומר להם לגזור גזרות חס ושלום. זה לא רצון עצמם. זו הסיבה שאתה רואה בכל תקופה ותקופה שגזרו גזרות איזה מלכויות הרשע על ישראל. ישראל היו מתפללים, זועקים, מתענים, והקדוש ברוך הוא היה עונה אותם וקוראה את הגזר דין. הוא אומר, מה קרה שם? הוא אומר, פשוט. העולם היה במצב לא טוב. כל העולם, לא רק אנחנו. בצורת, מלחמות, הרג, חיידקים וכו'. מגפות, יעדם מנן או מנכון. אז מה עושה? השרים שם למעלה יודעים, השרים של אומות העולם, הם שונאים אותם. מה עושה אותו שר? הוא הולך לאותו ראש ממשלה או אותו נשיא מדינה, ואומר לו, תגזור על ישראל גזירה צפונית ואלמונית. הוא קם בבוקר משוגע. השר אמר לו, הוא עבד, הוא מושכים אותו בחוטים מאחורה. הוא גוזר על ישראל. מה עושים ישראל? זה לא כמו שהיום, סטטלנות, משרד החוץ, שגבירים. לא, הולכים בתי כנסת, קוראים תהילים, מתפללים, תוקרים בשופרות, מתענים, צועקים, צופחים לקדוש ברוך הוא, שרים בתשובה, מיד הגזירה מתבטלת. כי אז השרים לא יכולים להגיד כלום. ככה זה עובד. שום מצע אחרת לא זה. ולהם בראש, לא לצע לנצח, תראה מי אנחנו, של מטוסים כאלה, של טילים כאלה, כל היום מפחידים אותנו. 100,000 קנים של החיזבאללה מכוונים על ישראל חס ושלום, על כל נקודה ונקודה בארץ. מי שומר עלינו? הוא. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אבל אנחנו צריכים להיזהר, להיזהר מאוד. עכשיו מתחילים ימים, שזה לא יודע מאיפה, שטן המציא את זה, בין הזמנים קוראים לזה. דבר כזה בין הזמנים. בין הזמנים זה אולי בבית הקברות יש. מה זה זמנים? על אבל לא עלינו אומרים עליו מחוסר זמן. זה הכינוי לאבל. לא רוצים להגיד עושה באבל, אומרים הוא מחוסר זמן. מאיפה יצא המושג הזה? כמה תפילה צריך כעת? שלא יהיו אסונות, שלא יהיו תאונות. כמה תאונות יתרחשו, לא יבוא ולא יהיה, לא רוצה לפתוח פה. אז כמה צריך חיזוק אשרי אלה שמקימים ישיבות בזמנים האלה, מחזיקים את הבחורים. אשרי אלה שיודעים לשמור את עצמם דווקא בימים אלה. נורא והיום, כל בן המצרים. מה מילאו לנו את הדואר? מה? כל הזבל שלהם. זה נקראים חרדים. זה בהכסר. אמר לי פעם רבי יהודה צדקה לפני אולי 40 שנה, לא רוצה להגיד בדיוק את המילים, אבל תבינו לבד. אומר, תזכור אותי, יבוא יום שיהיה עריות עם הכסר. וזה בדיוק מה שקורה עכשיו. יוצא בחור לבין הזמנים, אתה לא יודע איך הוא חוזר. אפילו אברך, ואפילו זקן. הלוואי שתהה ביאה כיציאה. ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצדך. כמה צריך תפילה. זה אומר, שם המגיד, שכך זה. אומר, ואל תחשוב שלמעלה יש שקט. לא. אלא כל לילה, ככה אנחנו אומרים בשיר השירים, לא שמים לב מה כתוב שם. המשכבים בלילות, ביקשתי את אהבה נפשי, מקשתיו ולא מצטיב. ידוע, שכל שיר השירים נכתב ברוח הקודש על ידי שלמה המלך. וכולו משלים על היחס בין הקדוש ברוך הוא לישראל. הקדוש ברוך הוא נקרא הדוד, הוא נקרא החתן, הוא נקרא האיש. בישראל נקראים הקנה, נח יפה רעייתי, ועוד ועוד ועוד. אומרת הראיה על הקדוש ברוך הוא, אומר מי זה? זוהר חדש כך כותב. שכל לילה וחצות רחל אמנו הולכת ופוקדת את הר הבית ונכנסת לבית קודש הקודשים. שוכרת על אבן השתייה, צועקת מרה, אומרת פה, פה הייתה השכינה עם הקדוש ברוך הוא על משכבים בלילות, ימים ולילות. ביקשתי את שאהבה נפשי. וצועקת 3 שעות כל לילה, אחרי חצות. ביקשתי ולא מצטים, הקומנה והסובבה, וכולי, ניקוני, מצאוני. עד שאחרי רבע לילה, ברבע האחרון, יורד הקדוש ברוך הוא לעצמו מהרקיע ומשתיק אותה, ודי, די לבכות. ירשת את כל העולם, כל העולמות למעלה. צדיקים לא במנוחה, כולם אומרת, כן, שיצעקו. ועל זה אומר המדרש, היא אומרת, אל דומי לכם. היא הולכת לכל הצדיקים בגן עדן, הולכת לכל המלאכים במרום, ואומרת, בבקשה, תשתקו, 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 תצעקו ותבכו, עד שהוא יגאל את ישראל. תראו איזה אימא נאמנה יש לנו, תרחם. ואז נבטיח לה הקדוש ברוך הוא שהוא יגאל אותה. אבל מה? עדיין המקטרג עומד ומפריע. צריך מישהו שיעצור אותו. כמרה הדמרה על הפסוק, אם ישוך הנחש ולא לחש. הנחש זה פלוני. הוא השטן. למה ישוך ולא לחש? שאין מי שיודע ללחוש באוזנו ולהשתיק אותו. אז אם יש, כמו שאנחנו אומרים בצליחות, דואחים אף אל החשם, הם עצרו בשפיעם, תרם כרוך על איתם, ודאים לעתור ולרצות. אבל מי יודע, ודאי שיש צדיקים בישראל, ודאי שיש שלוחשים. מי יודע, אם הם לא היו, מה היה קורה איתנו? אז זה אנחנו צריכים להתפלל. ולבקש בעמידה על הצדיקים ועל החסידים, ועל שארית המחבת ישראל, ועל זקניהן, ועל פלטת בצופריהן, מגבי הצדק לעלם. שצריך תמיד לבקש, שישמור לנו את חכמי ישראל, שישמור לנו את הצדיקים שבדור, שהם מגינים עלינו. אחרת, אנחנו עבודים, חס ושלום. אז אומר, זהו מה שקורה שם למעלה. ועוד יש בגמרא במסכת חגיגה דף ה', אני לא רוצה להראות אתכם, אבל כדאי שכל אחד יראה, בדף ה' עמוד ב', שם הגמרא צועקת פסוק, ויקרא השם לבכי ומשפט לחגור שק ביום ההוא. היא מתארת איך הקדוש ברוך הוא בכה ובוכה על החורבן. הגמרא שואלת שאלה ידועה, וכי יש אבל לפניו, שייך להגיד אצלו בכי, זה לא נושא על אדם, לאור, כתוב הוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו. שם יש תמיד שמחה. שיבה הגמרא לקשייה, הא בבתי גבי, הא בבתי ברי. יש בתי גבי ששם המקום יש לו לחדוש ברוך הוא שמסתרים שמו שנאמר אם לא תשמעו מה ומסתרים תבכה נפשי מפני גבה מפני גאוותן של ישראל שהושפלה בין האומות איפה היינו בראש כל העולם למעלה למעלה, תראה עכשיו כל מיני עבדים, כל מיני ראשי ממשלות, בנים בלי שם, באים ורודים בנו. אסור לסגור מרפסת בלי רישיון מהם. זה נקרא מדינה עצמאית, מדינה ריבונית, דברים בטלים. וכמה יצר הרע אוכל בנו, עבדים משלו בנו. אז אומרת הגמרא, זה הקדוש ברוך הוא בוכה, מסתרים, תבכה נפשי, יש לו מקום שם, פנימי, ששלו יושב ובוכה, אנחנו לא שומעים. הא בבתי גבי, בפנים. הא בבתי ברי, עוז וחדווה במקומו. רואים שמחה, רואים זה, אבל זה לא כך. עכשיו הגמרא, מה בכי? בבתי, ברי, אין שם בכי. אבל הוא כתוב שבאותו יום שנחרב את המקדש, אז ברוך הוא בחר בכל המלאכים, מלאכי שלום והנתקיות. אומרת הגמרא, סנה החורבן. שמתי שהיה חורבן, היה בכי, גם בבתי גבי, גם בבתי בריי. אז תראו אם הקדוש ברוך הוא בצער, איך אנחנו יכולים לשמוח. איך אנחנו יכולים לטייל. אני מבין שיש אנשים חלשים, חולים, שזקוקים קצת לצאת. הילדים בבית פעם בוחצים, אבל אנא, לעשות את זה בחוכמה, בזהירות, בסיכול דעת, באחריות. די לנו כמה מתים, כמה תינוקות הולכים, כמה נשכחים ברכבים. מה זה? זה גזרות. אז לא, הקדוש כותב, שכל גזרה, אפילו פרטית, שנראית לנו פרטית, אין פרטית, אנחנו כולנו איש אחד. סף בזורה ישראל. אז אם באה גזרה, סלחו לי שאני, קצת הברכיים שלי, מבקש מכן בחינה. אומר הזוהר שאם נגזרה גזרה, הקדוש ברוך הוא מודיע בפמליה של מעלה, שעומד לבוא איזה אסון, חס ושלום. וכל הצדיקים שם בוכים. הבא אברהם אבינו אומר, תוריד קצת, אני לוקח על עצמי כך וכך. ויצחק לא אומר כך, ויעקב אבינו לא אומר כך. ועם הנביאים כולם, משה רבנו ואימהות, אפשר לתאר מה זה. ואחר כך ויהי כל הצדיקים, ובסוף מגיע משיח צדקנו בכבודו ועצמו. ואומר לקדוש ברוך הוא, צן עדיין. כאן נביא ישעיה צועק, אכן חוליינו הוא נשא, וחבורתו נרפא לנו. והקצת מהקצת, חס ושלום, שלא יבוא ולא יהיה יורד למטה. אז תארו לכם, אם חס ושלום ילד נשכח ברכב, נכון שזה אחריות של ההורים, זה אין ספק. אסור להתנער מזה, ואסור לומר זה משמיים. מי שאומר את זה, זה פושע. אסור להגיד כך. אדם צריך להיות אחראי. רק ואשר לו צדה והאלוהים מינה לידו. אבל גם אחרי כל זה, זה משמיים. נגזר מה שנגזר. אבל תארו לכם מי יודע על כמה, איזה גזרה הייתה על אלפים. סוף רק אחד. לקח אחד וחיפר על כולם. אז בואו נבין מה הזוהר אומר לנו. הוא אומר לנו שכל גזרה שיש, מה שירד לפה חס ושלום, זה אחד מאלף או ממיליון ממה שהיה צריך להיות. שבת אומר, אז מה, חס ושלום, האם כולם צריכים ללכת כבר? כל יום, בבוקר, השטן קם ומקטרק, ואומר, כך וכך עבירות עשו. למה אין לנו בית המקדש? שהיה בית המקדש, היו קורבנות, אז קורבן שחר, התמיד של שחר, מכפר על כל העבירות שעשו בלילה. קורבן של הערב היה מכפר כל העבירות שעשו היום. לולן אדם בירושלים הוא ידו ארון. אבל עכשיו אין קורבנות. משלמה פרים שפתר, צריך שפתר. נו, יוצאים לטיולים, אומר, נכון, הולכי דרכים פטורים מהתפילה, פטורים מניין, פטורים מהכל, כאילו בריקת עול טוטלית. נורא והיום זה. צריך לדעת, זה אחריות. אתה לוקח על עצמך, תפך האחריות שלך, של בני ביתך, של כל עם ישראל. כמה חולים, כותב השבט מוסר, כמה חולים יש נענקים במיטותיהם מחוליים? כמה עקרות יש בישראל שבוכות יומם ולילה ורוצות פרי בטן? כמה עניים יש בישראל שאין להם לחם לאכול? וכולם מחכים, אומר הרב שבט מוסר, לנו שכאשר אנחנו נשוב בתשובה, נביא את הגאולה. וכשהגאולה באה, הוא מביא פסוקים. הוא לא מדבר, אין שום אחר היה מדבר באוויר. זה לא קריין ברדיו של קשקש. אז הוא אמר לו, והוא התגלה לו, וזה כל מיני קשקושים. ביטול תורה טוטלי. כל דבר שהחכמים אומרים, מביאים לו ראיה מפסוקים. הוא מביא פסוק פסוק. איך העקרות ייפקדו אחר כך, איך החולים יתרפאו, איך העניים יהיו. זרחה לכם שמי שמץ צדקה ומרפא בתנפיה. ועוד ועוד ועוד, אז בואו נבין מה זה משמעות של גאולה. אני פעם אחת פגשתי ברחוב, שני שנים, יהודי אחד, הוא כבר הלך לעולמו, עליו השלום. והיהודי מתפלל, אפילו גבל בית כנסת. אומר לי, מה קרה לך? אני מדבר איתו, דיברנו על גלות וגאולה. אומר לי, מה קרה לך? אנחנו עכשיו בגאולה, ואתם, עד מתי אתם מתכחשים לזה? הוא לא מבין מה זה משיח. כי לא לימדו אותו. הוא לא מבין מה זה חורבן את המקדש. הסתכלתי עליו מאז, הסתכלתי לחשוב, יש יהודים כאלה. משלנו. שהוא יפלט כאן את הכנסת. ומהעולם לא לימדו אותו ולא אמרו לו. מה החורבן גרם? כמה צרות יש? כל עוד ויש צרות, סימן שהגאולה לא באה. והקוותת עם שיחת רקמה גזרות, כבר עכשיו נכנת. כל זה אנחנו צריכים להסיר נגד עינינו כל הזמן. מה שאמר רבי אברהם אזולאי, לדעת שהמפתח של הכל זה בית המקדש. כמו שכתב רבי יונתן אייבשיץ, עליו השלום. אם אין לנו בית מקדש, למה לנו חיים? ככה הם היו. ככה הם היו. אני זוכר שפעם חזרנו מאיזו נסיעה בגליל עם אבא. הוא לא היה מסכים שבני ישיבות יבואו, אומר, זה ביטול תורה. אלא כמה רק אנשים שעובדים. אני הייתי ילד עד גיל 6, וזה גיל 6 הוא לקח אותי פעם ראשונה. אחרי זה נסר עליי. עד שנהייתי בין 17, 18, פעם ראשונה הלכתי עוד פעם לגליל, וואו. אז הוא אמר לי, אחרי הנסיעה, תדע, שאת כל מה שיש אני יכול לספול. יום יום אני שומע צרות של אנשים, שומע על חולים, שומע על עקרות, אני שומע על עניים, אני שומע על שלום בית וצרות נוראות. אבל לכל זה אני יכול ללכת לישון בלילה. אבל כשאני חושב על הצער של השכינה, שהיא סובלת, שהאנשים האלה סובלים, זה לא נותן לי מנוחה. לא הבנתי אפילו מה הוא אומר, זה לוקח לי שנים, זה כבר 50 שנה. אני מנסה להבין את העומק של הדברים, מה זה צער השכינה. וסיהודי בכלא, זה צער של השכינה. וסיהודי לא שומר מצוות, צער של השכינה. יש בית שאין שם שלום, זה צער של השכינה. יש משפחה ללא ילדים, זה צער של השכינה. יש הורים שהבנות שלהם מטבינים שערותיהם והם לא יודעים את נפשם, מתי התחתנו, צער של השכינה. אין, אמו אנוכי בצרה. גם תדעו כל המצב של היום, הפוליטיקה והתקשורת, זה עושה אותנו אינדיבידואלים, כל אחד לעצמו. איש לדרכו בנה. פעם עשו סקר שיש לעולנו בדרך קק. אז יש קק, למה? הייתה תאונה לעולנו. אז איפה בצד של התאונה? מובן. אבל למה ממול יש קק? מפני הסקרנים שהם עומדים להסתכל. אז הלכו לשאול את הסקרנים, סקר שזה מוסמך, מה זה מעניין אותך? ראית את האוטומאוך, ראית אמבולנס, ראית זה סק. לא, אני עומד מבסוט שלי זה לא קרה. תראו איזה נוחיות הגענו. כשאדם שומע הצרה של השני, וחלילה הוא מבסוט מזה. זה חסר לנו, רגש. רגש בלב, באחדות, להשתתף, נושא בעול עם חברו, המשנה אומרת באבות. צריך יותר להיות יחד, יותר להיות מאוחדים, יותר להיות אכפתיים. הרי בית המכנס נחרב בגלל שנאת חינם בית שלי. בעזרת השם. בסדר, הייתי רוצה להמשיך עוד, אבל צריך כוחות. אני מודה לשם שנתן לי כוח לבוא היום לכאן ולשבת איתכם. אבל נתפלל לקדוש ברוך הוא שיגאל אותנו גאולת עולמים במהרה, בנחת ולא בצער, ויפרוס סוכת שלמה עלינו ועליכם ועל כל ישראל. תרשו לי להגיד קדיש ותענו יש מרבה, כי זה העיקר. אז תרשו לי שאני אגיד את הקדיש, ובעזרת השם נגאל בקרוב. התגדל והתקדש שמה רבה. דאמה, דיברה כנעותה, ויבליך מלכותה, ועצמה פורקנה, ויקרב משיהם. היכון יום יכון חי לכל בית ישראל, והגלה בזמן קריב ונבוא אמן. ברך לאדם ולעמי המיה יתברך להשתבח ויתפאר ויתורה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמת לקודשה וביכו ואלה מן כל מחרתה שירתה תשבחתה מנחמתה תאמירה בעלמה ויבו אמן. תתקלה חרבה וחפנה ומותנה ומרעין פישים יעדה מנהלה מנכון ועל עמי ישראל ואימרו אמן. על ישראל הרבנה נעת מדהון כל תמידי תמידהון דעסקין ואורייתה קדישתה דילעתה עדן ודיבכל אתר ואתר אלן הרכון ולהון חינה וחסדה ולחמה מנקודם מראה שמאיה והרב אימרו אמן. שלמר בן שלה יחיים וצמם שרב נחמה שזבה ופואה מלאה ושחר כפרה רווח והצלה לנו, וכל עמו ישראל, ואמרו אמן. זה שלום במומעיו, הוא ברחמה ויעשה שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. יהי רצון שעוד השנה נתראה כולנו, חיים ובריאים ושלמים, בבניין בית המקדש. אמן.